כל חי תמיד איתי כוחה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, והערב נדבר על אחד הנושאים המעניינים, מרתקים, ונושא מאוד מאוד לא מדובר, מאוד מאוד לא אולי מוגדר, ואני חושב שאם אנחנו נלמד את התוכן בצורה המיטבית, ונקווה שהשעה שלפנינו באמת תתברך ותספיק לנו, אז מי שיקשיב, או יותר נכון הפעם, העניין הדגש הוא על מי שתקשיב, כי זה יותר נוגע לאימהות, בהחלט תוכל לצאת עם כלי אפקטיבי מאוד לכל מה שקשור בתפקוד של הבית, ומי כמונו ההורים יודעים בזמנים האלו, בימים האלו, אחרי תקופה כל כך ארוכה עם הילדים בבית, ברוך השם אומנם מתחילים לחזור את ללימודים, אבל אולי הדבר שהכי לוחץ עלינו כיום זה התפקוד של הילדים בבית, למה הוא לא עובד. אז היום אנחנו נלמד על משחקי התפקידים, שזו הגדרה, שאולי, לא אולי, אלא ודאי הבוגרים של הקורסים שלנו מכירים את ההגדרה הזו, אבל הערב נשתדל להציג אותה בצורה ייחודית, ואני מזמין אתכם המאזינים, בפרט המאזינות, ממש להטות אוזן, כי אם נצליח ללמוד את הכלי הזה, בעזרת השם נוכל ממש ממחר בבוקר לשדרג את כל התפקוד של הבית מול הילדים ועם הילדים ממש בצורה טובה. אז נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הוא הטכנאי, שלמה פולק בהפקה מקבל את שיחות הטלפון שלכם ל-03-500-9393. יעל איבר צייטלין היא מפיקת התסקיטים, ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה.
יוסי הוא ילד בן 10, ילד רגיל לחלוטין, ילד של לימודים, משחקים והווי משפחתי. ילד רגיל כזה, ממוצע. בעיה אחת יש לו ליוסי. הוא לא מוכן בשום אופן לאכול אוכל בריא.
יוסי, בוא לאכול ארוחת ערב מתוקי.
מה יש לאכול?
לחם עם גבינה וירקות.
לא בא לי.
מה זאת אומרת לא בא לי? ארוחת צהריים לא אכלת. בבוקר בקושי נגעת בטוסט שהכנתי לך. עכשיו גם ארוחת ערב אתה לא מתכוון לאכול? אין כזה דבר לא בא לי, אתה חייב.
אבל אמא, אני לא אוהב גבינה.
אז תאכל לחם עם ירקות.
לא אוהב ירקות.
הנה, יש גם ביצה קשה.
די אמא, אני לא רעב.
תגיד לי, מה בכלל אכלת כל היום? איך אתה לא רעב?
אכלתי אצל שלוימי.
באמת? מה אכלת שם?
אכלתי ביסקוויטים ווואפלים וגם איגלו.
אוי ואבוי לי, השם ירחם על הילד הזה. אתה חושב שאפשר לחיות רק על ממתקים כל היום?
אמא, מהרה אל יוסי הקטן שהחל לשוטט בסלון, אך בדרכה נתקלה בילקוט הלימודים שלו שהיה זרוק, איך לא, על הרצפה במרכז הסלון. והנה, שקית מרשרשת התגלגלה ממנו החוצה. אמא הביטה בעיניים פעורות בשקית שעל הרצפה. הייתה זו שקית האוכל שהכינה ליוסי בבוקר. לחם עם ממרח חומוס ביתי, אותו הכינה בעצמה, ומרחה בהמון אהבה כשהיא מתפללת על בריאותו של בני הקטן, תוך שהיא מפזרת פרוסות מלפפון חמוץ מעל.
מה? לא אכלת את הסנדוויץ' הבוקר? אתה לא רוצה לחיות, תגיד לי? כמה זמן אפשר להתקיים רק על ג'אנק פוד? בוא הנה לפה מיד.
אמא מיירה אל יוסי, אחזה בזרועו בחוזקה, וגררה אותו אל שולחן ארוחת הערב, כשהיא מושיבה אותו על הכיסא ומורה באצבע.
עכשיו אתה גומר הכל מול העיניים שלי, הבנת?
אך יוסי לא ממש התרגש. הוא ישב בראש מורכן ורק משך את כתפיו תוך שהוא לוחש.
לא בא לי.
אני לא אוותר לך, אתה אוכל עכשיו הכל.
אך יוסי בשלו.
בסדר, אל תאכל, נראה מה תעשה כשאבא יבוא.
אבל יוסי היה עקשן גדול. שום שכנוע, איום ואפילו פרס לא השפיע עליו. הוא פשוט נעל את פיו בחוזקה ונתן לשני הוריו להסתובב סביב עצמם מתוסכלים ועובדי עצות. אחרי שעות ארוכות ומריטת עצבים איטית, נרדם יוסי על מיטתו. שוב, כשבטנו ריקה מכל ויטמין, או יותר נכון, מלאה בויטמין M. מתוקים.
משה, אני לא ממשיכה עם הילד הזה בצורה הזאת. אם גם אתה לא מצליח לחנך אותו לאכול בריא, אז אני לוקחת אותו לתזונאית קופת חולים.
מה יעזור לך? הוא ממילא לא יאכל מה שהיא תציע לו.
לא אכפת לי. מצידי אני מחר מזמינה לפה שוטר שיעמוד לידו עד שיגמור את כל האוכל.
נו, באמת, שרה. את לא רצינית.
נכון, אבל מה אני עושה, ריבונו של עולם?
אז מה אני עושה, ריבונו של עולם? נתקלתם בתופעה הזו? מה באמת עושים כשילד מסרב לאכול אוכל בריא? הוא רוצה רק ג'אנק פוד. ואתם יודעים מה? זה לאו דווקא עניין של אוכל בריא. מה אם זה למשל שילד מסרב להתקלח? טוב לי ככה. לא צריך מקלחת כל יום, גם פעם בשבוע זה נעים לי. ואמא אומרת, לא, יהיו לך חיידקים, אתה תהיה חולה, אף אחד לא רוצה להתקרב אליך כי לך ריח לא טוב. לא נורא, אני דווקא שמח שלא יתקרבו אליי, סתם הם מפריעים לי הילדים האלו. טוב לי ככה. מה נעשה? העיקרון הזה יכול להתבטא בעוד עניינים. משכנעים את הבת לסדר את הארון שלה. כדי שיהיה לך יותר נעים, תמצאי כל דבר. והיא מסרבת. לא. ככה הכי נוח לי, לא רוצה בגדים מקופלים, הכי נוח לי שהכל מגולגל אחד בשני. בדיוק כמו הילד שטוען שבשבילי בסקוויטים זה בסדר, אני לא אוהב גבינה, לא רוצה ירקות. אז מה באמת עושים? ובכן, כדרכנו, נרד לעומק הדברים ונלמד ביחד עיקרון חינוכי חשוב מאוד, שאני מכנה אותו משחק התפקידים. כל מערכת יחסים בין בני אדם יושבת על משחקי תפקידים. אני אתן דוגמה. נניח שאת מורה וקוראים לך שרה. כשאת קמה בבוקר, באיחור קל, ממהרת, מתארגנת, מכינה סנדוויצ'ים לילדים שלך, את שרה. רצה לאוטובוס, מתנשפת כולך, את עדיין שרה. מתקפת את הרב-קו, נכנסת איכשהו לאוטובוס, את שרה. מפלפטת עם שכנה שהתיישבה בדיוק לידך באוטובוס, את עדיין שרה. אבל איך שאת נכנסת לכיתה, בה את מחנכת, אוטומטית את כבר לא שרה. את המורה. תרצי או לא תרצי, אוטומטית את מתיישבת במשבצת של תפקיד המורה. שינית את התפקיד, את כבר לא שרה. מסתם שרה נהפכת ל... המורה? אוטומטית עון הדיבור שלך משתנה. נעשה מורתי יותר, נכון? בוקר טוב, בנות. את לא מדברת ככה בבית. גם לא עם הבנות שלך. צורת ההליכה שלך נעשית רשמית יותר. לא נותר בזכר לריצת הבוקר שלך לאוטובוס. וכשאחת הבנות מאחרת לכיתה, לא נותר ממך זכר לסרה הרגילה. את מורה. אוטומטית את ממלאת תפקיד שאת סבורה שכך הוא אמור להיות. זאת אומרת, אם בראש שלך מונחת תמונה שכשילדה מאחרת המורה אומרת לה, מדוע איחרת? הדבר חמור מאוד בעיניי. נגשי אליי בהפסקה על מנת לקבל פתק נזיפה להורייך. אם זו התמונה שלך שכך מורה צריכה לתפקד, זה מה שאתה אני. את מתפקדת לפי קודים. אם ילדה שכחה את הסנדוויץ' או איחרה ליטול ידיים, מדוע זה קורה לך בשנית? אין זה ראוי. לא נותר משרה האמיתית, כלום. יש כאן רק תפקיד. בסוגריים נציין שזה אחד הנזקים הכבדים והחמורים שלנו בכל מוסדות הלימוד, שאנחנו הופכים מסתם יעקב, יצחק, ישראל, אנחנו נהפכים להרבה, המנהל, המפקח, היועץ. והרבה פעמים אנחנו נוטים להזדהות עם הדמות הזו ושוכחים גם להיות בני אדם. וזה בסוגריים תופעה מאוד כואבת שאולי ראוי לייחד לה תוכנית בפני עצמה. אבל בעצם אותה המורה, כשהיא מסיימת את היום המתיש והמייגע, מסרכת את רגליה החזרה לאוטובוס. וכשהיא כבר מתיישבת והאוטובוס מתרחק, הרחק הרחק מבית הספר, היא שוב חוזרת להיות שרה. וכשהיא באה הביתה והילדים אומרים לה שלום אמא, והיא מחבקת אותם, היא כבר לא מורה, היא עכשיו אמא. היא עכשיו אמא. כשאת יוצאת בערב לסיבוב עם בעלך, את גם לא אמא וגם לא שרה וגם לא מורה, נכון? מה את? את אדם נינוח יותר, נתמך יותר, כמעט חוזרת להיות ילדה שצריכה את המילה הטובה, את התמיכה מבעלך, את ה... חוזרת להיות ילדה קטנה, נכון? את צריכה אותו. אז את לא אימא ולא מורה, ואולי אפילו לא שרה, אולי את חוזרת להיות שרה עליה הקטנה של פעם. תקשיבו טוב, תשימו לב שכל החיים שלנו בעצם אנחנו יושבים על משחקי תפקידים. אם אתה מנכ״ל בעבודה, אז בעבודה אתה מתפקד כמו בוס. ובבית, יכול להיות שאתה ממש ממש רחוק מלהיות בוס. אני הכרתי אנשים שניהלו מערכות שלמות מול העולם, הם היו חזקים, נחושים. ורק אותו מנכ״ל, כשהוא יושב מול הבן שלו, הוא כולו רועד כמו ג'לי ומפחד ממנו. כי הוא שינה את התפקיד. כי פה הגדרת התפקיד שלו היא שונה, היא אחרת בליבו. עכשיו נסביר איך זה עובד בבית. נניח שאנחנו רוצים שהילד לא יאחר להסעה. למה אנחנו רוצים את זה? כי אם הוא יאחר להסעה, יהיה לנו בעיה עם הרבה, יהיה לנו בעיה עם ההנהלה של התלמוד תורה, אחר כך אני לא אוכל, אני אאחר לעבודה כי אני צריך לקחת אותו. בקיצור, אני רואה את ההסעה של הילד כעול שמונח עליי. הווה אומר שאני בחרתי, מרצון או לא מרצון, לקחת את התפקיד של אני חייב שהוא יעלה להסעה. ברגע שאני בחרתי את התפקיד הזה, אוטומטית הילד שלי בוחר את התפקיד השני של לי לא אכפת. פתאום הילד לוקח את התפקיד של אני עכשיו, לי אין כוח. אם זה אחריות שלך, אם אתה אבא לקחת את התפקיד שאתה מזכיר לי כל רגע, נו נו, אני לא רוצה שאתה אחר לעשה, אני רוצה שאתה תיקח את האוכל, אני לא רוצה שאתה תפספס. אז הילד, הוא לא אומר את זה לוגית, אבל הוא כאילו אומר לעצמו, אז ללכת לצאת לעשה בזמן זה בעצם תפקיד שלך אבא. אז אני מוריד את זה מהכתפיים, בכיף. וככל שהילד מוריד את זה מהכתפיים, אבא יותר נלחץ. והוא ממחיש לילד שזה עוד יותר התפקיד שלו. אז אם אתה אבא לקחת את התפקיד הזה, אני מוותר עליו. כשלאמא חשוב מאוד מאוד שהילד יאכל אוכל בריא, מאוד חשוב לה, והיא רודפת אחריו, אתה תבוא לפה, אתה תאכל, אין דבר כזה, אתה תאכל גבינה, היא מרקות. היא ממחישה לילד שהיא בחרה בתפקיד של האחריות של האכילה הבריאה היא עליי. אותי זה מלחיץ, לי זה חשוב. אוטומטית הילד יוצא מן המשבצת הזו, כי המשבצת הזו כבר תפוסה. הוא בוחר במשבצת השנייה, מה היא? אז אני אחמוק, אני אזניח, אני אקח את החיים ככה. לא בא לי. וכך זה בכל תחום בחיים. נניח שהרבי שלח את הילד הביתה כי הוא שכח מחברת. מה התגובה שלנו? אוי, איך לא שמתי לך את המחברת, אבל הזכרתי לך ואמרתי לך. אפילו אם אנחנו גוערים בילד, אבל הילד מרגיש שהנזיפה מהרבי היא לא נזיפה בילד, היא נזיפה בהורים. ההורים נלחצים מזה. ברגע שההורה לקח את התפקיד של הוא המאוים מן הרבי, הילד כבר לא יכול לשבת על אותה משבצת. הוא חייב להיפלט החוצה. הוא איננו מאוים. וכך זה בכל תחום בחיים. אני אתן לכם דוגמה שלאחרונה נהייתה מאוד נפוצה. אני איך שאתה נוסע בכביש, ועצר אותך שוטר. השוטר עוצר אותך, מה משחק התפקידים שיש לך, הנהג, בראש? שעכשיו השוטר יצא, נכון, הוא יצא כזה כמו גבר, עם ההליכה הרשמית, עם כל החגורה, עם האקדח, עם האזיקים, הכל עליו, עם המכשיר קשר, ככה אוחז אותו בחצי יד על הכתף, נכון, עם המצלמה. זאת אומרת, יש לך איזשהו תסריט בראש, שהשוטר הוא הדמות המאיימת, הוא הדמות של הסמכות, הוא הדמות המייצגת את כל הפחד הנורא שלי, ותוך כדי שהוא יוצא מהניידת וצועד לעבר הרכב שלך, אתה כבר חושב, מה כדאי לי? להתחנן, לבכות, אולי להחמיא לו, אולי משהו, איך אני יוצא מזה, נכון? ברגע שאתה מוכן לקחת את תפקיד המסכן, אוטומטית השוטר לוקח את תפקיד החזק. תנסו פעם להפך את התפקידים. אני אתן לכם דוגמה איך עושים את זה, ותנסו את זה, ואולי גם תעלו יום אחד לשידור לדווח לנו. נניח שעצר אותך שוטר. עכשיו תאמר לעצמך, ריבון העולמים, דוח הוא ייתן, במקרה הכי גרוע, ייתן דוח. הלכו 500 שקל? בסדר, הלכו. עכשיו בוא לפחות נעשה ניסיון להפוך את משחק התפקידים. ברגע שהוא יבוא, אתה לא תהיה המסכן. אתה דווקא תחליט שאתה לוקח את התפקיד של האדם המכובד. תפתח את החלון, ותחייך אליו ותגיד לו, בוקר טוב אדוני השוטר. ממש כך, בטון הזה שאני, אולי הוא יחשוב שאתה קצת מסובב, אבל אתם תשימו לב, שאיך שאתה אומר לו את זה, ובחיוך הוא כל כך לא מצפה לתגובה הזו, פתאום הוא מתבלבל לרגע, אתה תראה אותו מתבלבל לשנייה אחת. ואחרי כמה שניות של בלבול, הוא עוד פעם יתפוס רצוני ויגיד לך, אדוני, אתה יודע מה עשית? אז תחייך עוד פעם ותאמר לו, אדוני השוטר, למה אתה עומד בשמש או בגשם? בוא, אתה יכול לשבת פה לידי באוטו, בוא נדבר קצת, אין בעיה, אני אשמע אותך. אתה רואה אותו עוד פעם מתבלבל. הוא אגיד לך, אתה יודע שאתה לא נתת את הזכות קדימה? ואז אתה אומר לו, רגע, ומה, אתה תוך כדי נהיגה, אתה שמת לב לזה? רגע, אתה חייב להסביר לי, איך אתה עושה את זה? איזה כישרון יש לכם, אתם השוטרים? אתה בא להגיד לי שאתה גם נוהג וגם אתה מבחין. אני אומר לך, כל הכבוד לכם, בזכות אנשים שכמוכם, תאמין לי, אתה תראה שהשוטר מתבלבל, אתה יודע למה? כי אתה הפכת את משחק התפקידים. כאילו הוא יש לו בראש, אני השוטר, אתה האזרח, אני אתקוף אותך, אתה תתנצל, ובסוף אני אחליט אם לתת דוח או לא. תנסו פעם לשבור את המשוואה הזו. כשאני נותן הדרכות לרבסים, רבא אומר לי, תשמע, יש ילד שאף פעם לא לומד את הלקח. כל הפסקה הוא ממשיך לשחק עם הכדור בחוץ ונכנס 10 דקות אחרי. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, מה התגובה שלך כשהוא נכנס? אומר, אני גוער בו. אומר לו לשבת בהפסקה הבאה, בכיתה, הוא לא יכול לצאת, ולוקח לו את הכדור. אמרתי לו, וזו התגובה הקבועה שלך? אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה לא מבין מה קורה כאן? אתה מאוד צפוי בעיני הילד הזה. אתה בעצם התיישבת על משחקי התפקידים. הוא התפקיד של הילד, זה לאחר. כי בסוף ההפסקה, אתם יודעים איזה כיף זה להמשיך לשחק בכדור 10 דקות אחרי סוף ההפסקה? כולם כבר נכנסו, המגרש פנוי, אין את הילדים מהכיתות הגבוהות שמעצבנים, עכשיו הוא משחק. אבל עובר לו בראש, רגע, אני לא בסדר. נכון, אבל גם עובר לו בראש, מה תהיה התגובה של הרבה? מה המחיר המקסימלי? לא יוצא להפסקה הבאה, והלך הכדור. לא נורא, שווה לי. אמרתי לו, אותו רבה, תהיה בלתי צפוי. פעם אחת, החלטת לתת עונש, תיתן עונש. פעם שנייה, אתה ביל בו בחומרה, הוא כבר יחשוב שאתה בא לתת עונש, ואז תגיד לו, טוב, שב במקום. הוא מתבלבל. רגע, משהו פה לא מסתדר לי עם משחק התפקידים. אחר כך, בפעם השלישית שהוא עושה את זה, תגיד לו, מה, אתה איחרת? תיגש בקשה למנהל. זה גם משהו לא צפוי, זה גם משהו שהוא לא מכיר, זה גם משהו שהוא לא ערוך אליו. ברגע שרבה הוא לא צפוי, ילד חושש להתקבע על איזושהי התנהגות לא בסדר. נניח שיש ילד שכל הזמן אוכל בשיעור. כל הזמן הוא אוכל בשיעור. עכשיו הרבה אומר, מה משחק התפקידים בעצם? אנחנו צריכים לאכול בלי שהרבה ישים לב, זה התפקיד שלנו. התפקיד של הרבה זה לתפוס אותנו. זה נהיה משחק תפקידים. אם הוא תפס, הלך עלינו. לא תפס, הרווחנו. אבל תאר לך שילד אוכל לך באמצע שיעור, ואתה לא מאיר כלום. אתה אפילו עושה את עצמך שלא ראית. רק שנייה אחת לפני שיוצאים להפסקה, אתה אומר, תלמידים יקרים, על פי ההלכה, ילד שאכל 30 גרם, כ-30 גרם, הוא צריך לברך ברכה אחרונה. עכשיו, יש פה תלמיד בכיתה, שלעניות דעתי כבר עבר את ה-30 גרם במהלך השיעור, אז אני מבקש רק לפני שהוא יוצא להפסקה, שלא ישכח בורא נפשות. אתה מהפך לו את הראש. פתאום הילד הזה מבין, הריב ראה אותי כל הזמן, והוא לא הגיב. אז פעם הוא כן מגיב, ופעם הוא לא הגיב, ופעם הוא רק זרק איזה חצי הרע, ופעם הוא חייך, ופעם הוא נתן עונש. להיות לא צפוי זה אחד הדברים שגורמים לילדים לא להתקבע על תפקיד הילד הלא בסדר. ולכן תשימו לב לסכנה, כשאנחנו כל הזמן גוערים בילד, כשילד הופך להיות מה שנקרא נזוף, גוערים בו, מאירים לו, נניח שכל הזמן אומרים לו אתה שקרן, כל הזמן אומרים לו אתה גנב, אתה רמאי, אתה עצלן, אתה מפוזר. ככל שאנחנו נקבע את התפקיד שאנחנו מגדירים אותו, כך הוא יזדהה עם הדברים שאנחנו אומרים לו, ובאמת יהפוך להיות אדם כזה. ואנחנו יוצרים את זה בידיים. אז נחזור לאותו נושא בתסקית. אותה אמא שרודפת אחרי הילד שיבוא לאכול את הירקות, והוא לא מסכים. כי את לקחת את התפקיד של הרודף, תהפכי את המשוואה, תחליפי את משחקי התפקידים, תגרמי לילד שהוא ירדוף אחרייך לאכול ירקות. אני יודע שעכשיו משפשפות את האוזניים. מה? הילד יבוא לאכול ירקות? כן, תדעת איך? זה נכון, תיקחו לכם עכשיו שבועיים, אתם מוציאים את כל הממתקים מהבית. אין ממתקים. יובש כלכלי ממותק. לא באופן דרמטי, לא באופן מוצר, כי שוב פעם, אם אתה לוקח את התפקיד של אני עכשיו נלחם בכם, אז הילדים מיד לוקחים את התפקיד, אז אנחנו הלוחמים בחזרה. לא. כאילו באופן אגבי, תנו למתקים להיגמר מהר, לא קונים עוד, לא מחדשים את המלאי. עכשיו, תדאגו לכך שבאמת הילד לא יצרוך שום ממתק. הוא לא יכול לקחת, אין. מגיע זמן ארוחת ערב, הילד רגיל שאתם מושכים אותו מהאוזניים לבוא לאכול את הירקות. לא. תשבי לאחת האמא אפילו לבד. תמיד יש איזה גם בת ככה נחמדה ונעימה שתמיד שומעת בכל ההורים. אם יש לך בת כזו, תגייסי אותה גם למלאכה. אבל גם אם לא, שבי לבד. ופשוט מאוד תקחי 4 פרוסות של לחם, ותשאירי לך שיר, תזמזמי שיר, ותתחילי למרוח גבינה על הפרוסות. ותשאירי, אני עכשיו ממציא על המקום שיר, פרצופים נחמדים לי, אני מכינה אותם, ותקחי פרוסות של עגבניות שרי, תשימי שתי עיניים בצורה של פרצוף כזה, אחר כך גם באו, הנה הפה, והנה האף, בלי לקרוא לילדים. פתאום אחד הילדים ישים לב, משהו השתבש אצל אמא, היא מתחילה לשיר שירים תוך כדי שהיא מורחת פרוסה, משהו קורה שם. מישהו כבר ידאג להתקן את החבר'ה, והם יבואו לראות מה קורה שם. ואת פשוט מתעלמת מהם לגמרי. עכשיו אטול את הידיים ואוכל להם את האף. הילדים אומרים, אמא השתגע לגמרי, כי היא בלתי צפויה. שימו לב, היא יצאה מהתפקיד המקובע שלה. ואז את מברכת המוציא, ופשוט נוגסת ביס מהעין של הפרצוף שציירתי מהירקות על הגבינה. אוי, מסכן, עכשיו אין לו עין. רגע, תסתכל עליי, אתה רואה אותי גם עם עין אחת? אתה עונה לי, תכף אתה גם לא תוכל לענות, כי אני אוכל גם את הפה שלך. ופשוט מאוד לא, ולא להתפתות, ולא להגיד לילד מוישי, אולי גם אתה רוצה. לא, אז עוד פעם לא לוקחת את התפקיד הזה. התפקיד לא נכון. פשוט לגמור את האוכל ואיך ברכת המזון, ונגמר הסיפור. אני מבטיח לכם נאמנה, שאם תעשו את זה באמת מהלב, תוך יום, יומיים, הילד יגיד, אמא, גם אני יכול? ואל תתפתי ותרוץ ותגיד לו, בטח מוישי, לזה חיכיתי. לא. תגידי לו, אני לא יודעת אם יש היום מספיק. תבקש מחר, היום אני לא חושבת שאני מוציאה עוד פרוסות. וככה לאט לאט תפכו את התפקידים. במקום שהם ירדפו אחריכם, במקום שאתם תרדפו אחרי הילדים, הילדים ירדפו אחריכם. האמת היא שהרבה הרבה הרבה למעלה ממה שקריתי לפניכם יש כאן, אבל זאת טעימה על קצה המזלג. 03-500-93-93, חייבים לרוץ להפסקת פרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
נפשי נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליף, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 60-31.
ארגון תחליט.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 50-18. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים, ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו 1-750-66-22 1-750-66-22.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מצלמת קנון קומפקטית, מקפיא, שייקר נינג'ה, טרמפולינה לתינוק של טייני לאב, מיני בר, טמי 4, מגהט ספל, כרטיס אשראי טעון ב-1,000 שקלים, הוברבורד, חנוכיה מכסף מבית חדד, כובע, פליימוביל ענק, לגו ענק, תכשיט. שלושה פרסים מפה יכולים להיות שלכם. חייגו עכשיו ותצטרפו להגרלת הבונוס של עלי שיח. כוכבית 4574. כוכבית 4574.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות. כל מספר, תראו את המומחים, את האופנה העכשווית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
וכמובן עם השאלות שלכם ב-03-500-93-93. לפני למאזינים, רק נזכיר ונאמר לכם שמספר הטלפון של אתגרים בחינוך לקורסים המוקלטים שלנו, הן ללמידה מרחוק והן הרישיון לחנך להורים. מספר הטלפון הוא 077-405-2003, 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו. בבקשה.
אני אדבר בשם הבן, שהם גאון גאון חסים, הם לא כל כך קולטים אתכם.
כן.
ואני אמרתי לקורס הזה של הדיסקונקי, משהו כזה שאני רוצה לרכוש עבורם, אבל כרגע יש איזושהי בעיה. הבן הוא הבכור של בן 6, כיתה א', והוא ילד מאוד 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 נבון, מאוד חכם, ותמיד אוהב לעשות דברים בעצמו. מותר, לא מותר, הוא קצת, כי הוא מרגיש גדול וחכם, ועכשיו, זה מקרה כזה שקרה השבוע, והם לא כל כך ידעו איך לנהוג בו, שהוא ביקש ללכת לחבר, והחבר הזה, אותו חבר, היה עם האמא שלו בחוץ מחכה לו, ואז הם אשרו לו ללכת, הוא הלך, אחר כך כנראה שהאמא הלכה הביתה, והילד השני רצה ללכת לקנות את הקלפים של הרבנים, והילד, הנכד שלי, הוא בא הביתה, לקח את, אפילו לא ביקש, לא אמר שום דבר, לך לקח את הארנק שלו, מקבל פה שקל, שם שקל, יש לו איזה דמי כיס כזה, לקח את הארנק שלו, הלך, קנה לו קלפים, ופשוט נשים לבד. עכשיו, זה לא כל כך מסכים בעיני ההורים. השאלה באמת, מה, איך אפשר שלא להוריד לו את הביטחון, ויחד עם זה, לסוף לגדורות, שהוא לא יכול להכול. לעשות לפי
ראות
עיניו. מה...
כן. טוב, אני אענה אולי מהסוף להתחלה. קודם כל, לגבי המקרה הספציפי שהיה עם הקלפים, הילד מבחינתו לא עשה פשע. זאת אומרת, זה כסף שלו, שהוא כן. חסך אותו, והוא הלך וקנה. אז איפה הבעייתיות?
אבל
הקטע
זה כאילו שהוא... הוא כבר לא הלך באישור לחבר, הוא עושה עוד משהו. מחוץ
ללכת
לחבר,
אלא ללכת לחנות
לבד.
בסדר, אז אולי פה יש עוד איזושהי הערה, לגבי מה שדיברנו בתוכנית בשבוע שעבר על כל הנושא של הכספים, אולי עוד סיבה לא לדרבן חסכונות, כמו שדיברנו, אבל, אבל בלי כל קשר לעניין עצמו. צריך לדעת כך, הרבה מאוד פעמים הילדים מפתיעים אותנו, כשאנחנו רק מנסים לתת להם לגדול. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים לילד, הוא מבקש לעזור לנו, אם זה בבניית הסוכה, אם זה בלהכין את החנוכיה, אם זה בלצבוע את הבית, ואנחנו אומרים לו, לא, זה לא בשבילך, זה מסוכן, אתה קטן. בהרבה הרבה הרבה מן המקרים, אנחנו 10-15 שנה אומרים לו, אתה קטן, אתה קטן, אתה קטן, ואחר כך כשהוא מתרגל להימנע מלעזור, אנחנו אומרים לו, אתה גדול, למה אתה לא בא לעזור? אתה כבר גדול, אתה יכול. זה לא עובד ככה. צריך לדעת שכל מה שאפשר, לאפשר לילד דבר שאין בו רוב סיכויים לנזק גשמי או רוחני, אנחנו לא רק שנאפשר, אפילו ניתן אמון בילד. זאת אומרת, נניח שאני עכשיו לוקח כמה מסמרים, אני צריך לדפוק בקיר בבית. ויש לי ילד בן 7, והוא אומר, אבא, אני רוצה לדפוק את המסמר. יש לי אפשרות אחת שאני חס עליו, אני אומר, לא, 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 בני, לא, תן לאבא, לא, עזוב, זה מסוכן, אני לא רוצה. נכון? זו התגובה המקובלת. מה התגובה שהייתה צריכה להיות? לעצום את העיניים, לתת אמון אמיתי בילד הזה. בוא נחשוב מה המקרה הכי גרוע שיכול להיות מזה שהוא ידפוק מסמר, הוא ידפוק את זה על האצבע, תתנפח לו האצבע, יכאב לו 5 ימים. נכון? זה המקסימום. לא יכול לקרוא משהו יותר חמור מזה. מצד שני, התועלת, אם הוא יצבור ניסיון ויצליח וירגיש שוואו, הוא גדול, היא תועלת עצומה לכלל הנפש שלו. אז אני אומר לו, לא, אני לא אגיד לו, טוב, אתה יודע מה, אתה רוצה, אתה לא מבין, אתה לא שומע בקולי, כך, כך, תנסה, תראה שאתה לא מצליח. זה גרוע. אבל אם אני אומר לו, בני יקר, אתה באמת רוצה? אתה יודע שיש פה סכנה, זה יכול לפגוע באצבע. לא, לא, אבא, אני יכול. בבקשה, כך, אבל בחיוך, בשמחה, ואפילו לסייע לו. ונניח שהוא באמת נתן דפיקה, והאצבע שלו עכשיו התנפחה והוא בוכה. אני לא אגיד לו, אתה רואה, אמרתי לך, אני רק דאגתי לך, אני רק רוצה שלא תיפגע. לא. אני לא אדבר מילה על זה, אני אגיד לו, אוי ואבוי, בוא נשים בקרח. אתה יודע כמה פעמים גם לי זה קרה. לא נורא, זה יכול לקרוא לכל אחד. נכון, כשילדה שוטפת כלים ושוברת כוס, איך אנחנו מגיבים? אופס, למה? אבל יכולת, אבל קצת יותר זהירות. וכשאמא שוברת כוס, טוב, מזל טוב. כולם אומרים מזל טוב, זה קורה. נכון? לאמא זה יכול לקרוא, לילדה זה נורא והיום. אז אם אנחנו נשנה את משחקי התפקידים, אנחנו ניקח את התפקיד של לתת אמון אמיתי בילד, אז אין ספק שאנחנו גם בעזרת השם נצליח.
עכשיו לגבי זה שהוא עשה, בלי להגיד להם שהוא הולך לקנות וזה, מה, איך הם היו צריכים להגיע?
כאילו הילד היה כנראה בפיתוי חזק מאוד. זה... כן. היה בפיתוי כן. חזק מאוד. אם זה נחשב מה שנקרא לאווירה פלילית בבית, אז צריך להעמיד אותו על המקום על הדבר הזה. אבל אם אף פעם לא דיברו על זה, אף פעם לא הדגישו בפניו שזה מאוד מאוד אסור, אז לא צריך לעשות מזה סיפור. אפשר להגיד לו, מכאן אולי הבא, אנחנו לא מסכימים. בסדר?
תודה, עובה, עובה,
עובה. תרפוח,
עכשיו איך אני מגיעה לדיסטונטי הזה?
077. על המשרד. 405-2003. שלום וערב טוב.
תודה, תודה.
בבקשה. שלום וערב טוב. מאזין או מאזינה הבאים שעל הקו.
שלום.
בבקשה, כן.
אני ככה התקשרתי בקשר, יש לי ילד בן 5.5, והוא ככה, הוא הרבה כועס, הרבה כועס. עכשיו זה מגיע כבר למצבים של חוצפה מאוד רצינית, אלימות, וכשזה מגיע לכעס, אז נורא קשה לעצור אותו. אך זה יכול להתחיל מדבר מאוד מאוד קטן, וממש להיות מאוד מאוד גדול, עד כדי כבר סוחף את הבית איתו, כאילו כבר לא יודעים איך להתמודד עם כל מה שהוא עושה. אני יכולה בשביל להבין, לתת איזושהי סיטואציה, כאילו נגיד בבוקר אני יכולה להגיד לו, אוקיי, זאת לך בגדים על המיטה, עכשיו תלבש אותם ותרד למטה. אז אני יכולה להגיד, לא, אני לא רוצה. אני רוצה שהמיטה שלי תהיה מסודרת. אוקיי, תסדר את המיטה. לא, את תעזרי לי. אז אני אומר, אתה לפעמים עכשיו כרגע היה נזמן, אם קשה לך קודם תתלבש, ואז תסדר את המיטה. לא. ומי שמתחיל פשוט תהליך של כעס שלא נגמר, וזה יכול להסתכם בזה שהוא הופך את הכיסאות בבית, ומעיף את כל המגבות מהמדף, ואוקיי, רץ לחת אחיות, מביא למכה, עכשיו אני אביא גם למכה, כי אני ארביץ, ודופק דברים בקיר, פותח את המקרר, תורג דלתות, וככה. נמשיך.
כן, אני אסביר. קודם כל, התופעה שאת מציינת היא לא תופעה יוצאת דופן. היא יכול להיות שהילד שלכם באופן טבעי נברא טיפה יותר טמפרמנט, או מה שקוראים בלשון העם עם פתיל קצר וכדומה. אבל זה עדיין לא הופך את זה לבעיה. אולי ההפך. אולי ילד שיש לו פתיל יותר קצר, והוא יותר מגיע לכעס, הפוטנציאל שלו בחיים להגיע רחוק הוא הרבה יותר גבוה מאשר של ילד אחר. ונסביר למה. מה זה בעצם האדם? האדם זה ההחלטות שלו. מה שהוא רוצה לבטא החוצה. שזה בעצם, אנחנו קוראים לזה בשפה תורנית, בקורסים שלנו, כוח הבחירה. הכוח הכי מרכזי באדם זה כוח הבחירה. לא רוצה שיכפו עליי שום דבר. אבל אנחנו יודעים מה קורה לילד שגדל באווירה שלא קופים עליו שום דבר, שהוא לא ממושמע לשום כלל. כולנו יודעים שילד כזה גדל פרה, ובסוף מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. מה אנחנו עושים? התשובה המלאה היא צריך ללמוד משמעת. וללמוד משמעת זה עניין של 5-6 שעות, ברישיון לחנך יש לנו את זה. מה הטיפ נקרא לזה? וטיפ כשמו כן הוא. הוא טיפ טיפה, הוא אפילו לא טיפה מן הים, אבל בכל זאת, איזשהו כיוון. הסיסמה שלנו בלמשמע הילד היא רשת ביטחון. שמעת את זה פעם?
לא.
רשת זה ראשי תיבות של רוגע, שלווה ותקיפות. נסביר. כאשר ילד מתחיל להשתולל, כמו שאתה אומרת, זורק מגבורות, מעיף דברים. זה שאנחנו עומדים ואומרים לו, אמא מחכה שתתנהג כמו בן אדם. ההתנהגות שלך לא בסדר וכדומה, כל הדברים האלה לא עוזרים. בין כמה ילד? 6 אמרת?
5.5.
5.5. שאלה קטנה בסוגריים, הילד הזה גם סובל מחרדות או פחדים מיוחדים?
לא.
ברוך השם שלו. אבל צריך לדעת שחסר חריף במשמעת יכול להוביל גם אחר כך לחרדות. יש לזה הסבר מאוד הגיוני. עכשיו נסביר. כאשר אנחנו פונים, נותנים לילד להשתולל ולעשות מה שהוא רוצה, באותו רגע הילד מפתח משוואה בראש שאומרת, אני יותר חזק מההורים שלי. זאת אומרת, אני משתולל, הופך את הבית, והם עומדים חסרי עונים. זה לא משנה אם הם צורכים עליו או לא, הם חסרי עונים, הוא מוציא אותם מדעתם. אנחנו צריכים לאחוז את הילד, ממש לאחוז אותו, לחבק אותו, וללחוש לו באוזן. בצורה רגועה, רשת, רוגע, שלווה, תקיפות, לא תוקפנות, תקיפות, זה הבדל שמיים בארץ. ולהגיד לו באוזן, אמא לא מרשה לך להשתולל. ברוגע, בשלווה, בתקיפות. ואם אמא לא מסוגלת, אז אבא צריך להיות בשעות האלה, לפחות ל3-4 שבועות הראשונים של הפרויקט הזה. תופסים אותו מהיד ואומרים, אני לא מרשה לך להשתולל. וחוזרים על זה, עוד פעם ועוד פעם, באותו רוגע, באותה שלווה, באותה תקיפות. קל לומר את זה, קשה לבצע את זה. אמרתי, הדרכה מפורטת, יש ברישיון לחנך איך עושים את זה.
אבל אין לפעמים שמגיעים אליו, וזה פשוט אומר, תעזבו אותי, אל תתקרבו אליי.
לא מתייחסים לזה, לא מתייחסים.
לפעמים הוא גם פועט, נותן מכה פה ושם.
מחבקים את הילד בחוזקה, בעוצמה, ואומרים לו, אני לא מרשה לך להשתולל. הוא בהתחלה לא ישמע. ב10 דקות הראשונות, בכלל לא שומע מה אנחנו אומרים לו. צריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ועד שהילד מפנים בבית הזה, אני לא יכול להשתולל. ייקח זמן, אבל ייקח פרק זמן של שבועיים, שלושה. אם אנחנו נהיה מאוד מאוד עקביים, הילד יפנים, אני לא יכול להשתולל. אבל מה צריך לזכור? הרבה הורים שומעים איזה טיפ במשמעת, מיד רצים ליישם אותו. רגע, אבל מה הרקע? האם יש גילויי חיבה כלפי הילדים באופן קבוע? האם הביקורת בבית נמחקה כליל, או שאנחנו כל היום מבקרים, ואז אחרי כל הפשעים הנפשיים שאנחנו עושים מול הילד, אנחנו גם חובקים אותו ואומרים לו, אתה לא תשתולל. אז זה לא משיג את המטרה. לכן אני אומר, באמת טיפ כשמו כן, זה אפילו לא טיפה. צריך ללמוד בפרט, אני אומר גם מהניסיון של הרבה מאוד הורים, בעיות משמעת אינן נפטרות מעליהם, הן רק הולכות וצומחות. ומה שלא מטפלים בגיל 5, יטפלו בגיל 10, ויהיה הרבה יותר קשה והרבה יותר חמור, והרבה הרבה יותר, נקרא לזה, צריך להזיע בשביל לשנות את זה. לכן אני ממליץ בחום על הקורסים המוקלטים שלנו, הם נותנים באמת מענה אמיתי שפשוט משנה את הבית. כבר מאות אנשים נהנים מזה, תהיו גם אתם מאלו. בסדר? אנחנו חייבים ממש בסליחה, לא חייבים, אין, הם מנתקים אותי ממש, חייבים לצאת לפרסומות, ויש גם, אני מבין, עוד מאזינים על הקו, ממש סליחה, אני אתן בלי נדר בסוף השידור את הטלפון האישי שלי, תוכלו להתקשר להתייעץ, נצא להפסקת פרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. הראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית, אירועי צמא תשפ"א בקרוב. 99.9% בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפו אלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשרו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-700-1717 074-700-1717 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
בלק פריידיי למהדרין, רק בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
החשמל והמיזוג,
אל תפספסו. לברור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675.
היי, זה עידו, ואני רק שאלה, אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסין פרטי פולי. שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוג הכלכלי, מזכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 הגרלות בונוס ועוד. כל ההכנסות לטובת הקמת מקווה טהרה והכנסת אורחים בעיר יס שברומניה על יד קברו של הצדיק הראשון משטפנשט. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03 3-0-3.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום, ערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום, ערב טוב.
מאזין, בבקשה.
ככה, רציתי לשאול לגבי הבת שלי, בגיל 6 היא בגן עדיין, והקושי שלה זה ללכת לישון בלילה. היא יכולה להישאר, כאילו, קודם כל אשתי או אני יכולים להישאר איתה עוד שעה במיטה, ואחד שמתייאשים, ובסוף היא קמה וחוגגת מה שנקרא עד 10 בלילה, וכל שנייה רוצה לאכול, רוצה משהו, רוצה זה. מוציא אותנו מאוד מהכלים.
טוב, אפשר לנחש שהיא בת בכורה, או ש...
נכון.
כן.
אחים שלה נרדמים יותר.
כן, טוב, זה לא קשור דווקא התופעה בבכורות, אני רוצה שאני אובן לא נכון, אבל לא יודע, מצליל כל אחד נשמע שזו הבת הבכורה. תראה, מה שאתם צריכים זה רק עניין של הדרכה, ואני אסביר מה. אין שום עניין לשבת עם הילדים בלילה במשך שעה שלמה עד שהם ירדמו. א', כי זה עצמו סיבה שהם לא ירדמו, ודבר שני, כיוון שאז זה הופך להיות משהו כבד עלינו, מטריד אותנו, ואז אנחנו, שעת השינה הופכת להיות לא רק האויב של הילד, אלא גם האויב של ההורים. ואז זה מוביל לתוצאים. אם היית אומר לי, שמה, אני לא אכפת לי, להיכנס איתם למיטה, לישון איתם לילה. אז אתה יודע מה? זה בריא לנפש שלהם, זה מדהים. אבא ואמא יכולים לישון עם הילדים כל ערב, זה ממלא אותם בחום, באהבה, בשמחה, בתחושות נעימות, למה לא? אבל אנחנו יודעים שזה לא מציאותי. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? צריך לדעת שאנחנו נקדיש זמן סביר, 10 דקות, מי שרוצה להחמיר 15 דקות, שבו תהיה שעה נעימה לילדים. סיפור, שיר, מילים של חום, של אהבה, של הערכה. היום ראיתי שנטלת הידיים יפה, היום ראיתי שחזרת מהבית ספר, עשית כך וכך, כל הכבוד, אני מעריכה אותך, ואתה אומר במקרה הזה היא בגן, שמעתי מהגננת כך וכך, להגיד מילים טובות, ללטף, לחבק, לנשק, ברגע שסיימתם את הזמן שהקצבתם, את 10 דקות, לקום מהחדר ולהגיד עכשיו לילה טוב, הולכים לישון. עכשיו כמובן, שאיך שאתה יוצא, וזה מסתום ממה שאתה בא לומר לי, איך שאתה יוצא החוצה, אתה עוד לא מסתובב, היא כבר מופיעה ממולך, כי היא ברחה מהמיטה, נכון?
נכון, היא רוצה, בואו תשנו איתי.
נכון, אז מה שאנחנו עושים באותו רגע, לוקחים אותה מהיד, ברוגע, שלווה, תקיפות. תזכור את המילה רשת. רוגע, שלווה, תקיפות. לוקחים אותה מהיד ואומרים, עכשיו הזמן לישון. אני לא מרשה לרדת מהמיטה עד הבוקר. ואתה מחזיר אותה לשם, ואתה יוצא מהחדר, והיא שוב מופיעה לפניך. זה צפוי. אם יש לך עצבים חזקים, ואתה עושה את אותה תגובה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא יוצא מהכלים, גם אם זה ייקח שעה וחצי, ואתה עושה את זה במשך 20 יום, בוא ננסה לדמיין. כל יום היא יצאה 6-7 פעמים מהמיטה, כל ערב, וכל פעם החזרת אותה באותו טון, באותה תקיפות, באותו רוגע, ואמרת, עכשיו ישנים. אחרי 6 פעמים בלילה כפול 20 לילות, מה קורה בלילה 21? אין לה כל כך חשק לישון, היא מאוד רוצה להיות בסלון. היא כבר מאבדת את החשק לקום. אתה יודע למה? היא יודעת בדיוק מה היא, אני אקום, ובאותה שנייה אני אחזור. ועוד פעם אני אקום, ואני לא, כביכול לא מרוויחה במרכאות שום דבר, אבא לא יוצא מהכלים, אמא לא משתגעת, התגובה נשארת אותה תגובה. רוב הסיכויים שאחרי 20 יום פתרת את הבעיה לגמרי. גם הגוף מתרגל להיות יותר עייף. ישנה הפנמה שכשאבא אמר לילה טוב ויצא מהחדר, עכשיו ישנים. נרצה או לא נרצה.
אפילו שהיא תבכה ותצרח כאילו...
אתה רואה? היא יודעת על איזה מיתרים לנגן. אתה צריך להיות חכם, כן. לחזק את עצמך שזה הדבר הטוב לה. כי אם אתה תתרקח ותיפול בפח הזה, צפויים לכם עוד הרבה הרבה פחים ליפול בהם. אבל שוב פעם, זה טיפ. צריך ללמוד את הנושא הזה. יש לנו בקורסים המוקלטים, ממש, יש את יסודות החינוך שזה 42 שעות, כולל חוברת, זה קורס אדיר, אדיר, הכי מתקדם שיש לנו היום. ויש גם את הרישיון לחנך, 15 שעות הדרכה, מתומצתת, מהירה, להורים, שאומרים, תן לי את המינימום, מה אני חייב לדעת. בשני הקורסים הללו אתה יכול לקבל הדרכות מעולות, ללמוד, הגדולה שלך בת 6, החיים עוד לפניכם בעזרת השם. מה שתקבל כלים איתה, תקבל כלים עם כל הילדים הבאים בעזרת השם. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
בשמחה רבה, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003, שם אתם תוכלו להשיג את מגוון הקורסים, או לקבוע פגישות ייעוץ וכדומה, 077-405-2003. יש לי ילד בן 10, שכל דבר צריך להגיד לו כמה פעמים. אם זה שיעורי בית, אם זה תקום לבית ספר, צריך להגיד לו כמה פעמים. אבל בסוף הוא עושה, אבל אחרי הרבה פעמים, מה לעשות? כך שואל אבא, דרך האתר. התשובה היא שלגבי שיעורי בית ספציפית צריך לשבת עם הילד זמן מסוים שיתרגל שצריך להתאמץ גם אחרי הלימודים, אבל לא יותר מדי, כי היותר מדי הזה מכביד ובסוף הורס את הכל. לגבי שאר הדברים, שאר העניינים שצריך להגיד לו הרבה הרבה פעמים, אז צריך ללמוד את כללי המשמעת, וכללי המשמעת אומרים שלוקחים משימה אחת או שתיים בלבד, ומתרגלים עם הילד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למשל, נניח שהילד הוא לא ממושמע בהכל, אני לא מתחיל איתו מהכל, אני לוקח משימה אחת, יוסי, שים את הנעליים שלך בבקשה בפינה, הוא לא רוצה, לא שומע, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, יוסי, אוחז לו את היד, אתה לא זז לשום מקום, אתה עכשיו שם את הנעליים בפינה, ואני חוזר על זה, רשת ביטחון, רוגע, שלווה, תקיפות ועם ביטחון מלא, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ככה במשך 10 ימים. אני מתרגל איתו שאבא לא אומר הרבה, אבל כשאבא אומר, חייבים לעשות. אבל כמובן שזה ממש ממש בקצרה, כל מי שירצה ללמוד את כל הנושאים הללו, יוכל לפנות לאתגרים בחינוך, 077-405-2003, יש לכם מענה גם עכשיו, 077-405-2003. זהו מאזינים יקרים, נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הוא הטכנאי, שלמה פולק המפיק, תודה רבה ליעל איבר צייטלין עורכת התסקיטים, לידידי בצלאל כהן מנהל התוכניות. אם ירצה השם, בעזרת השם, נשוב ונשתמע בשבוע הבא. המשך האזנה, רבע ולילה טוב.